אנחנו עוסקים ב... מתחילים? אנחנו עוסקים ב, אם אפשר לומר, בהכרת עצמנו. כלומר, הכרת הסגולה הישראלית, כלומר, האופי, הטבע, הכישרון שלנו, כפי שקראנו לזה, מהות כנסת ישראל ותכונת חייה. מה שראינו בדף הקודם, וברוך השם, אני חושב שעשינו איזושהי עבודה יחסית, ראינו שהתכונה העקרונית, שהיא בעצם הטבע שלנו, הכישרון שלנו, היא תכונת הכולליות. מה שבעצם אנחנו הולכים לעשות בשלבים הבאים, זה לראות איך הכולליות הזאת מופיעה בישראל. כלומר, בואו נגדיר רגע את הנושא שבדף 8, היחס הנכון שבין הכלל והפרט בישראל, איך האינדיבידואל הפרטי בישראל שוטל את עצמו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, במערך הכללי של כלל ישראל, ומצד שני לא מאבד את הפרטיות שלו. כלומר, זאת סוגיה חשובה מאוד שננסה להתעסק בה. מה היחס בין הכלל והפרט בישראל? כלומר, אם תכונת הכלליות היא כל כך אנחנו, אז איך זה מופיע ביחס שבין הכלל בישראל לפרט בישראל? זה דף 8. ודף מספר 9, השלב הבא יהיה, אם התכונה שלנו היא כלליות, אז איך מופיע היחס הנכון בין כלל ישראל לכלל האנושות, או לכלל ההוויה, או לכלל העולם, לכלל העולמים? כלומר, אנחנו ננסה לפגוש את התכונה הכללית שבאנו גם ביחס לפרט הישראלי, וגם ביחס לכלל היותר גדול, שהוא כלל האנושות, כלל ההוויה וכו'. אנחנו לא, אנחנו עדיין בכנסת ישראל. אנחנו לא בעם ישראל, לא, אנחנו נגלה שהפרט זה כנסת ישראל, זה חשוב מאוד, תכף נראה. פרט ישראל זה לא עם ישראל, זה כנסת ישראל, נראה. בכל אופן, אם כן, זה בעצם הנושא שבו אנחנו הולכים לעסוק, איתו אנחנו הולכים להיפגש. מה היחס הנכון בין הערך הלאומי הישראלי ככלל, כחברה, לבין חיי הפרט, חיי היחיד. אז אנחנו ניגע כאן בדף שלנו בכמה צדדים וננסה ליצור את היחס בצורתו, נגיד, היחסית מכוונת, מדויקת. טוב, בואו נתחיל במקום מספר אחד, במאמר חשוב מאוד של הרב חרלאפ, בספר ממעייני הישועה, כפי שמופיע כאן, עמודים שכה, שכו. בואו נקרא את שתי הפסקאות הראשונות. הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף ורחב אצלנו. בלי הכרת הלאומיות שלנו, לא היינו זוכים לשום מצווה כללית או פרטית. כי כל יסוד קיום המצוות הוא מצד ההתקשרות עם כלל ישראל. וכל מה שאנו מקיימים הוא בשם כל ישראל. ולזאת, כלומר מפני זה, אחרי שיצאנו ממצרים והיינו לעם, רק אז נתקרבנו להר סיני לקבל את התורה מן השמיים. ועתיד העולם להכיר שכל פרט ופרט ממצוות השם בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, מוכרח להתקיים מצד הצורה הלאומית. וכשם שהכל מודים ומבינים, שכל תביעתנו לכל ארץ ישראל, קשורה עם העניין הלאומי שלנו, אשר מפני זה בכל זמן שהיינו מבליטים את מציאותנו העממית, כלומר הציבורית, עם, אנו טובים מיד את שבותנו לארצנו וקיבוץ בניה לתוכה בשמחה, שהרי שאי אפשר לעם בלא ארץ, כן יהיה ניכר ומובן לכל, היחס המוכרח שיש לכל פרט מהמצוות לגדלות לאומיותנו. טוב, זאת סוגיה של ארץ ישראל, אבל עם ההשלכה העקרונית שקשורה לפסקה הזאת. וכאן אומר הרב חרלאפ, משפט יסודי מאוד, ולא רוצה להגיד קיצוני מאוד, אבל משפט חשוב מאוד, חמור מאוד. אומר הרב חרלאפ, ויותר ממה שאי אפשר לנו להיות עם בהיעדר אחת ממצוות השם, יותר מזה, אין שום תקומה לשום מצווה מבלעדי היותנו לעם. וכל מה שנזדקך ונתרומם ביותר, נתקרב ביותר לקיים הכל מצד הצורה הלאומית, מרום פסגת אחדותם של ישראל. טוב, בואו נעשה סדר. אם אנחנו אמרנו שהתכונה של האדם באשר הוא האדם היא צלם אלוהים, כלומר, בברא את אלוהים את האדם בצלמו, כותרת כללית, ודומה לו, בצלם אלוהים ברא אותו, אם כן, מהי התכונה שבה האדם דומה לבורא? הרי אמרנו, האדם לא דומה לבורא בכך שהוא חי ולא מת, האדם מת. הוא לא דומה לבורא בכך שהוא לא בגוף, כי הרי הוא בגוף וכולי, עוד כמה דוגמאות הזכרנו. במה דומה האדם לבורא? ויברא אלוהים את האדם בצלמו ודומה לו, במה? בצלם אלוהים ברא אותו. כלומר, בתכונת הכולליות, צלם אלוהים בעל הכוחות כולם, אם כן, תכונת אלוהים היא זאת התכונה שנמצאת בישראל, וזה מה שהיא התכונה, סליחה, שנמצאת באדם, וזה מה שמאפיין את האדם ומבדיל את האדם משאר הבריאה. רק האדם הוא בצלם אלוהים, כלומר, רק האדם כולל בתוכו כוחות שונים, מנוגדים, והוא אמור ליצור הרמוניה בין כלל הכוחות האלה. ודיברנו על זה. נדלג רגע על שלב אחד, למרות שכבר דיברנו עליו. ראינו שכשהקב"ה הוא ברא את המציאות שנקראת אדם, שמסוגל להיות בצלם אלוהים, לאחר שהאדם חטא, אז הקב"ה, אם אפשר לומר, השאיר את המגרש פתוח במרכאות, ואמר למין האנושי, ועכשיו בואו תנסו לתקן כמה שניתן את צלם אלוהים שבא אדם. כמובן הכל הידוע מראש, כי ישראל קדמו לעולם, כמו שדיברנו, במהר"ל, ברמח"ל וכו'. ואז בשורה האחרונה התוצאה הייתה שישראל הם אלה שבאופן מסוים, דרך אברהם אבינו בשנת 2000, ומעמד הר סיני ומתן תורה שנת 2448, דרך זה בעצם מתגלה שעם ישראל הוא בעצם מגלה את צלם אלוהים בכלל המין האנושי. ולכן אם התכונה הכוללת היא התכונה שמבטאת את מציאות האדם בשונה משאר הבריאה, ובזה הוא דומה לאלוהים, הכולליות הזאת, התכונה הכוללת הזאת, בעצם נמצאת אחרי שישראל התגלו ונחשפו בעולם, ותקנו באופן יחסי את חטא אדם הראשון, התכונה הזאת נמצאת בישראל. ולכן אומר הרב חרל"פ, הרעיון הלאומי בישראל, רעיון לאומי אין הכוונה במובן המעשי כרגע, אנחנו עדיין לא עסוקים בעם ישראל, אנחנו כרגע עסוקים בכנסת ישראל. כלומר, הערך הלאומי שלנו כעם, החברה, הערך החברתי שלנו בעם ישראל, כלומר, היותנו ציבור ולא רק פרטים, כל אחד באופן אישי, הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף ורחב אצלנו. כלומר, הערך הלאומי, הציבורי, החברתי שבעם ישראל, הוא הרעיון היותר רוחני שיש בכל עם ישראל, בכל הצדדים שנקראים ישראל ובכל התורה כולה. זה הצד היותר אצילי, היותר קרוב אל הערך האלוהי כפי שדיברנו. עוד פעם, הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף ורחב אצלנו. ואני רוצה עכשיו להסביר את זה רגע ממקום אחר, כי המשפט הזה הוא משפט ארטילאי. כלומר, בעקבות מה שאמרנו עכשיו, זה אולי קצת יותר ברור. אבל להגיד שהערך הלאומי שבישראל זה הצד היותר עליון שבאומה, הייתי אולי מבין שבת, תלמוד תורה, לא יודע מה, כן, משהו כזה, אבל הרעיון הלאומי, כלומר, הערך הכלל ישראלי, למה? אומר הרב קוק במקום מספר 3, בואו נקפוץ לפסקה מספר 3 כדי להבין קצת יותר עמוק ומדויק את המשפט הראשון בפסקה מספר 1 על פי הרב חרל"פ, וכאן אנחנו הולכים לגעת בסוגיה חשובה מאוד מאוד מאוד. אומר הרב, ספר אורות, אורות ישראל, פרק ב' פסקה ג' 3. היחס של כנסת ישראל ליחידיה, כלומר היחס במובן הפנימי, במובן הרוחני, במובן של כנסת ישראל, אופי הקשר בין כלל ישראל לפרט ישראל, לא ברובד המעשי איך זה מתגלה ברחוב, אלא ברובד הרוחני, הסגולי, הפנימי, אנחנו עכשיו בכנסת ישראל נמצאים. אם כן, היחס של כנסת ישראל ליחידיה, היחס בין הכלל בישראל לפרט בישראל, מהצד של האופי שבו, מהצד של התכונה, מהצד של הסגולה וכו', הוא משונה מלשון שונה, מכל היחוסים, מכל סוגי היחס של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כלומר, כל קשר או כל אופי של קשר של כל עם, של כל קבוצה, של כל חברה, של כל לאום, לפרטים שחיים באותו לאום, שמרכיבים את אותו לאום, היחס בין הכלל הפרט אצל אומות העולם הוא שונה במהות ביחס שבין הכלל והפרט בישראל. מה ההבדל? אומר הרב, כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל. מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. מדוע? מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית שמגמה אלוהית עצמית שרויה בתוכו. לעומת זאת ישראל, לא כן בישראל, הנשמה של היחידים נשבת ממקור חי העולמים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. ולכן, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, צריכו לנתק את נשמתו ממקור חיותה. וכו'. בואו רגע נצייר איזשהו ציור על הלוח, כדי שזה יהיה קצת יותר ברור. שאלת הוידאו, איפה הדוש?
איפה הדוש? אנחנו עכשיו נוגעים באחת הנקודות החשובות ביותר בהשקפת היד. ממש, זה עכשיו הגענו לאחד היסודות בבניין אמונה. ממש. מה היחס בין כלל ישראל לפרט ישראל? בואו נעשה סדר. הקדוש ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא. הנה הפרט. הנה הפרט. עכשיו, איך מופיע הקשר בין ריבונו של עולם לבין הפרט? בואו נתחיל אצל אומות העולם. אצל אומות העולם הקשר הוא פרטי. ונוח מצא חן בעיני השם, ונדבר השם לנוח. נוח יצדיק תמיד. אם כן, הקשר בין הפרט, הגוי, לריבונו של עולם, הוא קשר פרטי. הפרט פונה, אלוהים פונה. מה הערך?
תדקן קצת.
דווקא זה קשור לנושא. מה הערך של הכלל? למשל, מה נותן העם הנורווגי לפרט הנורווגי? מה נותן את הלאומיות הנורווגית לפרט הנורווגי? מה נותן את הלאומיות הקנדית לפרט הקנדי? וכו'. אומר הרב, היות ואין בממד הכללי של האומה ערך רוחני, במובן האלוהי של המילה, אז הכלל הוא לא משמעותי בקשר שבין הפרט לבין הכלל. זה נכון שהצבע החיצוני, המנגינה החיצונית, נכון שהיא תהיה שונה בפנייה שבין הגוי הקנדי לגוי הנורווגי, זה נכון. כי המנטליות היא אחרת, צורת החשיבה אחרת, השיר באירוויזיון הוא שונה, קבוצת הכדורגל היא שונה, המאכל האהוב עליהם הוא שונה, הסגנון המוזיקלי הוא אחר. נכון, זה נובע ממנטליות אחרת, זה נכון. מזג האוויר שונה, הנופים שונים, הכל שונה, נכון. אז יהיה שונה. אבל בצד של המהות, כלומר של הקשר בין האדם לבין אלוהים, פה אין הבדל בין הגוי הנורווגי לגוי הקנדי. ולכן, היות ואין ערך לאומי אלוקי, אין ערך אלוקי בתוך המערכת הלאומית של אומות העולם, בוא נגיד במושגים יותר מעשיים, הפרדת הדת מהמדינה אצלם זה דבר נכון. כי האלוהות אצלהם לא יכולה להופיע בערך לאומי. האלוהות יכולה להופיע רק בערך פרטי. לכן היות ואין ערך אלוהי במבט הלאומי, במבט החברתי הציבורי, ממילא המשמעות של הערך הלאומי היא חיצונית. לכן ציירנו את זה נקרא לזה אליפסה מקווקבת. כי אין ערך עצמי. לכן הפרט הגוי פונה אל אלוהים, אלוהים פונה אליו, אין הבדל בין גוי לגוי, ולכן כל גוי צריך לשמור שם מצוות מנוח, כפי שלא בחוציבה, כי זה כתוב בתורה, וכולי, והמעטפת של האומה היא נותנת את הממדים של התבלין של הדברים, אבל לא את הממד המהותי של הדברים. לעומת זאת, בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא החליט שהוא בורא מציאות שנקראת עם. ישראל קדמו לעולם, כנסת ישראל. הערך הכלל ישראלי הזה, כרגע אנחנו נראה לצד הרוחני שלו, הנשמתי, הסגולי, נקרא כלל ישראל, סגולת ישראל, נשמת ישראל, קדושת ישראל, נקרא את זה מה שאנחנו רוצים. מהמקום הכללי הזה, מהערך האלוהי הזה, שנקרא ישראל קדמו לעולם. כלומר, כלל ישראל קדם לעולם. כלומר, הערך של אלוהי שמופיע בממד של ציבור, בממד של עם, ונדבר על זה בהמשך באריכות, מהמקום הכללי הזה יונק כל אחד מהפרטים את כוחו. מכאן יונק יוסי, ומכאן יונק שמוליק, ומכאן יונק מנחם, וכו'. ולכן, לו יעלה על הדעת, אם יעלה על הדעת, שהפרט רוצה להתנתק מכלל ישראל, ולעשות כביש עוקף לריבונו של עולם, מה שנקרא התבודדות, לא במובן שאנחנו מתכוונים היום, אלא במובן, נקרא לזה הרעיוני הידי, יוצא שבעצם אותו פרט מנתק את עצמו מחבל הטבור. הוא נתק את עצמו ממקור החיים, הוא נתק את עצמו ממקור היניקה. היות והקדוש ברוך הוא ברא מציאות של עם, ברובד הרוחני, שמסוגל לגלות אלוהות בממד חברתי, בממד לאומי, שאחר כך זה יתגלה במשך ההיסטוריה בפוליטיקה קדושה, בכלכלה קדושה, בצבא קדוש, בתקשורת קדושה, ולא רק באדם פרטי קדוש פונה לאלוהים, אלוהים פונה אליו. אז היות וכך, אז יש ערך לאומי רוחני. ולכן הערך הלאומי הרוחני הזה, הוא נותן את הכוח לכל אחד מהפרטים. ואם יש פרט שחושב להגיע לאלוהים בלי מקור היניקה של שהוא כלל ישראל, אז האדם הזה לא יכול להגיע לשם. הוא חי בדמיון, הוא חי באשליות. יבוא אדם ויאמר, אני עובר רגע לעם ישראל. יבוא אדם ויאמר, תשמע, הייתי יכול להיות יותר קשור לריבונו של עולם, אם הייתי מתנתק קצת מכל מה שקורה בחברה הישראלית באופן מעשי, כי לפעמים יש כל מיני דברים שקורים שהם לא בדיוק כנסת ישראל. יש פער גדול. אז אולי עדיף אלוהים לעבוד אותך באופן אישי, באופן אינדיבידואלי. הקדוש ברוך הוא חשב על הקושיה הזאת. ולמרות זאת, הקדוש ברוך הוא ברא את אותנו ככה. מפני הקדוש ברוך הוא מעדיף את החסרונות שמופיעים ברמה המעשית, מפני הערך הסגולי הרוחני, שבעזרת השם בסופו של חשבון ברא, גם ברובד המעשי, יתגלה הערך הכלל ישראלי בצורתו המתוקנת, גם בעולם שלנו, גם בעם ישראל, בכנסת ישראל. לכן ההבדל בקשר שבין הפרט לכלל בישראל, ביחס לקשר שבין הפרט לכלל בגויים, הוא הבדל תהומי. כי הקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא אותנו, ברא אותנו כלל. מתוך הכלל הופיעו הפרטים. לעומת זה שהקדוש ברוך הוא ברא את אומות העולם, הוא ברא אותם פרטים. לכן, כמו שאמרנו עכשיו, זה קצת יותר אולי ברור. הקדוש ברוך הוא בחר באברהם אבינו, לא כי הוא אברהם אבינו. כי עתיד לצאת מן עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר בנוח, כי נוח היה פרטי צדיק. צדיק פרטי. אברהם אבינו, התורה לא מזכירה כמו שאמרנו במראה שהוא צדיק. כי הבחירה באברהם היא בחירה בכלל ישראל. היא בחירה בסגולת ישראל. היא בחירה בקדושת ישראל, והיא בריאה של קדושת ישראל, סגולת ישראל, שנבראה לפני בריאת העולם. יוצא שהקשר הוא שונה לחלוטין. הממד הלאומי שבעם ישראל הוא ממד קודשי, הוא ממד אלוהי. הממד הלאומי של אצל אומות העולם זה טכני לגמרי. זה במקרה, אני גר בארץ שנקראת נורווגיה, ואני קשור לעם שנקרא נורווגי. בסדר. אבל הקשר שלי כגוי עם אלוהים הוא קשר אוטונומי, הוא עצמאי, הוא יחיד, הוא לא קשור למערכת של כלל. שנייה, לפני השאלות, בואו נקרא את זה שוב רגע. היחס של כנסת ישראל ליחידיה הוא משונה מכל היחוסים של כל קיבוץ לאומי ליחידה. כלומר, כל הקיבוצים הלאומיים, כל הקבוצות הלאומיות, בלשוננו היום, עמים, נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות, מצד הקשר שבין האדם לאלוהים, בין האדם למקורו, בין נברא לבורא. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל. את עצם המהות אני לא שואב כגוי, הגוי לא שואב מתוך שייכותו לאומה שאליה הוא קשור, שאליה הוא שייך. אלא הקיבוץ הלאומי הוא נותן את הצד החיצוני, כמו שאמרנו מקודם, צורת חשיבה, מנטליות, סגנון, מזג אוויר, כל מה שדיברנו מקודם. וזה נכון שיש מנטליות שונה לצרפתי ולפולני ולמרוקאי וכו'. זה נכון? זה שונה? לכו תראו מה קרה במשחק כדורגל לפני כמה ימים במצרים. לא נכון, לא קרה כלום שאתם לא יודעים. 130 אלף ערבים רבים אחד עם השני. זה באצטדיון. מחוץ לאצטדיון אמרו שהיו עוד עשרות אלפים. ויש עוד משחק, שריבו עוד פעם, יום רביעי, הקרוב, מחר. אז יש הבדל בין אלג'יריה למצרים. יש הבדל. עוד פעם. כל הקיבוצים הלאומיים נותנים הם ליחידיהם רק את הצד החיצוני של המהות. אבל עצם המהות, זה שואב כל אדם מנשמת הכל. כלומר, מנשמת האדם באשר הוא האדם, לא מהחטיבה הלאומית, לא מהערך הלאומי הציבורי, העם. מנשמת אלוהים שלא באמצעות הקיבוץ. מדוע? עכשיו הסיבה. מפני שאין לקיבוץ חטיבה אלוהית, שמגמה אלוהית עצמית שלו בתוכו. אין בתוך הקבוצה, בתוך הלאומיות הגויה, אין מציאות של אלוהות בתוך זה. לכן, כמו שאמרנו הרבה פעמים, הפרדת הדת מהמדינה אצל הגויים זה דבר נכון. כי אין אלוהי בלאומי. אין דבר כזה אצלו. יש אלוהי בפרטי. ולכן הממד הלאומי הוא לא קשור לממד האלוהי. הממד הלאומי הוא המעטפת של החיים, הוא החיצוניות של החיים. לעומת זאת בישראל, לא כן בישראל. הנשמה של היחידים נשבת ממקור חיי העולמים באוצר הכלל. כל אחד מאיתנו כפרט שואב את חייו, מקבל את חייו מהמקום שנקרא כלל ישראל, סגולת ישראל, כנסת ישראל, נשמת ישראל. והכלל נותן נשמה ליחידים. ולכן, אם יעלה על הדעת להינתק מהאומה, אדם יהודי פרטי שרוצה להתנתק מכלל ישראל מסיבות כאלה ואחרות, והוא חושב שהוא יהיה יותר צדיק בקשר עם שלו עם אלוהים, אם הוא יתנתק מכלל ישראל, כמו אחד בא לבית הכנסת, אני מורד אל הרמת המעשה, למרות שאנחנו מדברים כאן על דברים מוכנים עכשיו. אדם בא לבית הכנסת, ורואה שהוא נרדם, הוא מפטפט, הוא מחלק סוכריות, הוא קורא אלונים וזה. הוא אומר, שמע, עדיף להתפלל בבית ביחיד, אני יכול יותר להתכוון. טוב, אז האדם הזה לא מבין מה זה תפילה בציבור. הקדוש ברוך הוא חשב שיהיה מי שמחלק סוכריות, ויהיה מי שיפטפט, ויהיה מי שירדם. הקדוש ברוך הוא ידע את זה. ולמרות את הקדוש ברוך הוא החליט שתפילה בציבור, ולא תפילה ביחיד. לא כן בישראל, הנשמה של היחידים יושבת עם כל חלומים באוצר הכלל, והכלל נותן נשמה ליחידים. אם יעלה על הדעת לנתק מהאומה, ברמה הרוחנית, הסגולית וגם המעשית, נראה בהמשך, צריך הוא לנתק את נשמתו ממקורחיותה, זה כמו אותו עובר ברחם אמו, שמקבל את כל מזונו מחבל הטבור של אמו. והוא כביכול חס ושלום לוקח מספריים ומנתק את חבל הטבור, את עצמו מחבל הטבור.
מנתק את עצמו מהרחם, ממקור החיים, ממקור היניקה. זה מוות. לכן גדולה היא משום כך ההזדקקות, שכל יחיד מישראל נזקק לכלל. הזיקה בין הפרט לכלל בישראל היא זיקה מהותית, היא זיקה קיומית, היא זיקה עצמית, היא זיקה הישרדותית. זה קיומי. והוא מוסר תמיד את נפשו מבלי להיות נקרא מהאומה. גם כשיש מאבקים בתוך עם ישראל. גם כשיש חיכוכים. נראה בהמשך איך מתמודדים חיכוכים כאלה. מדוע? מפני שהנשמה ותיקונה העצמי דורש כן ממנו. אם כן, נחזור להפחלת משפט ראשון. הרעיון הלאומי בישראל הוא הרעיון היותר נאצל ויותר מקיף ורחב אצלנו. אומר ההפחלה, פה נמשיך טיפה. בלי הכרת הלאומיות, למה? כי האלוהים מתגלה בעם ישראל דרך הלאומי. בלי הכרת הלאומיות שלנו, לא היינו זוכים לשום מצווה כללית או פרטית. הרי היה, מה דוגמה יותר טובה מאשר אברהם, יצחק ויעקב? שאברהם, יצחק ויעקב היו הרבה יותר צדיקים כמובן, מדור יוצא מצרים, ולמרות את הקדוש ברוך הוא לא נתן להם תורה. אלא נחיקה שתהיה מציאות אחרי 26 דורות של עם. עם יוצא ממצרים, חברה יוצאת ממצרים, ציבור יוצא ממצרים, והציבור הזה שעליו אמרו חכמים, שהם היו עובדי עבודה זרה, עד כדי כך שמלאכי השרת אמרו ביציאת מצרים, הללו עובדי עבודה זרה, עם המצרי, והללו עובדי עבודה זרה, עם ישראל, חס ושלום, ברמה החיצונית המעשית, בעם ישראל, לא בכנסת ישראל, בעם ישראל, כפי חוץ זה נראה עבודה זרה ועבודה זרה. שאלו החכמים, שאלו המלאכים, למה אתה מעדיף את אלו מפני אלו? ריבונו של עולם, למה אתה מוציא את עם ישראל ממצרים? אלו עובדי עבודה זרה, אלו עובדי עבודה זרה. אף על פי שהדור הזה היה דור שיצא ממצרים, דור עובד עבודה זרה, ואינה לו לשכוח דבר מזעזע, שהשואה הראשונה הייתה ביציאת מצרים, תראה 80% מעם ישראל, 4/5 מתו במכת החושך. אם כן, אם יצאנו, יש אומרים, 2 מיליון ממצרים, אז בחשבון פשוט, כמה מתו במצרים בשואה הראשונה? 4/5, כמה זה יוצא? 8 מיליון. היינו 10 מיליון, יש אומרים רק גברים, יש אומרים רק מעל גיל 20, במצרים, 8 מיליון, 4/5 מתו במכת החושך. להבין מה היה המצב הרוחני של עם ישראל במצרים. ירדנו לממתת שערי תומה, והחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים. אני עונה לך, אני עונה. והחמושים יצאו בני ישראל מארץ מצרים, והחמושים אומרים חז"ל, חמישית יצאו בני ישראל מארץ מצרים. כי 4/5 מתו במכת החושך, ולמה במכת החושך כזה שלא יהיה ביזיון לעם ישראל? אז לפחות חושך לא רואים את הביזיון הזה. אם כן, למרות שהמדרגה הרוחנית של אבותינו הייתה במדרגה הרבה יותר עליונה מאשר מדרגת דור יוצא מצרים, למרות זאת הקדוש ברוך הוא חיכה עם התורה עוד כמה דורות, ואמר, אני נותן את התורה לכלל, לחברה, לציבור, לעם, כי החידוש הגדול של הופעת התורה בעם ישראל היא שהיא מתגלה בכלל. ומהמקום הכללי הזה, כל אחד מהפרטים מקבל את הכוח שלו. לכן אומר הרב חרלה, בלי הכרת הלאומיות שלנו לא היינו זוכים לשום מצווה כללית או פרטית. לא ראובן קיבל מצוות שבת. לא יוסי קיבל מצוות הנחת תפילין. לא חן קיבל מצוות כשרות המטבח. לא. כלל ישראל קיבל את זה. מכוח כלל ישראל כל אחד מאיתנו כפרטים קיבל את זה. ולכן כי כל יסוד קיום המצוות הוא מצד ההתקשרות עם כלל ישראל. וכל מה שאנו מקיימים הוא בשם כל ישראל, כפי שנוהגים, יש מי שנוהג לומר לפני שהוא מקיים מצווה. בשם כל ישראל, זה לא שאני משלים את אותו אחד שלא מניח תפילין, אלא מכוח, מתוקף כלל ישראל, אני עכשיו מניח תפילין. עוד משפט אחרון. ולזאת, אחרי שיצאנו ממצרים והיינו לעם, רק אז נתקרבנו להר סיני לקבל את התורה מן השמיים. דרך אגב, לפי מה שדיברנו אתמול בלילה במשך חוכמה, שלפי הדעה שלא פסקה זוהמה עד 12 בני יעקב, כי עד שאין התחלה של 70 נפש, שהיא התחלה של כלל ישראל, עד שאין התחלת מציאות של חברה, של ציבור, 70 נפש ירדו אבותינו למצרים, והמציאות הזאת התגבשה לעם, עד שאין מציאות של עם, אין הפסקת זוהמה. ולפי הדעה השנייה בגמרא עוד יותר, זה לא מספיק 70 נפש, שזה התחלה של עם, התחלה של ציבור. עד שלא הופיע ממש מציאות של ציבור, עם יוצא ממצרים, אז ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. אז הזוהמה לא פסקה, לפי הדעה הראשונה, עד שאין תשתית ראשונה של ציבור, 70 נפש, שמספר 7 כידוע ו-70 בעשרות זה חברה, זה ציבור, ולפי הדעה השנייה קל וחומר, עד שלא הגיעה מציאות של ישראל שעמדו על הר סיני, שזה כבר ממש עם מגובש, כבר מיליונים של בני אדם, כבר חברה שלמה. עד אז לא פסקה זוהמה, אז באברהם הייתה זוהמה, וביצחק הייתה זוהמה. עדיין. לכן רק אחרי שיצאנו ממצרים והיינו לעם, רק אז נתקרבנו להר סיני לקבל את התורה מן השמיים. לכן, הרעיון הלאומי בישראל, אני חוזר למשפט הראשון, הוא הרעיון היותר נאצל והיותר מקיף ורחב אצלנו. הוא הערך היותר רוחני שיש בעם ישראל. משפט אחרון. מי שלומד תורה, מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, עול מצוות. לא מהמקום הזה, שעכשיו אנחנו מדברים עליו, אז הרב חלב בהמשך יגיד דברים חמורים ביותר. על תפיסה כזאת, על כיוון כזה. אני יכול להגיד בעדינות, אז הוא לא מקבל תורה. אז הוא לא מקבל תורה. אבל אני כזה צדיק, לומד תורה, מקיים מצוות, אני ואלוהים כאלה חברים. אתה יודע כמה אני משקיע בשביל אלוהים? אתה יודע מה? ויתרתי בשבילו. יישר כוח. אבל אם זה לא מתחיל מהמקום הכלל ישראלי. אז חביבי, אתה אותו עובר שניתק את עצמו מחבל הטבור. אתה לא שם לב, אתה מת. אבל תראה כמה מצוות אני מקיים. ספרתי כמה יש לי באוסף. מה נעשה? תמיד. איזה תענוג לראות את המבטים את המבטים המתפעלים שלכם. עכשיו שאלות, בבקשה. הערות. נתחיל מההתחלה, נוער. אתה אומר שהתרנגול יותר קרוב לאלוהים מאשר בן אדם. אני משדרג את הקושייה כבר בתשובה. כלומר, אתה אומר ככה, התרנגול הוא יותר קרוב אל אלוהים מאשר אדם, כי לתרנגול אין בחייה חופשית, אם כן ממילא הוא יעשה תמיד מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. זה מה שעכשיו אמרת. שאלה, אתה עושה להיות תרנגול? תרנגולת? אפרוח? לא? אני עונה לך. ככל שמדרגת החיים היא יותר עליונה, אז ממילא הסיכונים יותר גדולים. אמרנו לפי המשך חוכמה כמה פעמים, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את הדומם הצומח והחי, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב, וירא אלוהים כי טוב. אל האדם לא נאמר כי טוב. למה? כי אותה בריאה דומם צומחת חיה שפועלת על פי חוקים קבועים, על פי אינסטינקטים, היא תעשה בדיוק עד סוף ימות ההיסטוריה מה שהשם רוצה ממנה. בדיוק. ולכן נאמר עליה כי טוב. אז אתה רוצה להיות תרנגולת? תפוז? נחושת? לא. אל האדם לא נאמר כי טוב. כי מי יודע שהוא בחירה חופשית? מי יודע מה יעשה? אולי יעשה רע. בסדר? עניתי לך או לא? הבנת את התשובה? מעלת החיים הפוטנציאלית בעם ישראל היא הרבה יותר עליונה. היא מדרגת חיים של אלוהות בכלל. אז היא הרבה יותר מסוכנת. אז היא יותר, הרבה יותר מסובכת.
אבל הפנייה פרטית...
אין פנייה פרטית בעם ישראל, אין דבר כזה. אתה יודע מה זה קדושה בציבור מול קדושה ביחיד? מה אפשר... איך אפשר להשוות קדושה בציבור מגושה שר? איך אפשר להשוות אדם שעובד את השם עם היצר הרע הפרטי שלו, ישר כוח, מול עם שעובד את השם ביצר הרע הלאומי שלו, שהרב קוק כותב במקום אחר בשבת הארץ, בהקדמת שבת הארץ, שהיצר הרע הלאומי הוא הרבה יותר גדול מיצר הרע הפרטי. אתה יודע מה זה לחיות חיים של פוליטיקה בקדושה? של תקשורת בקדושה ברמה הלאומית, לא ברמה של אני כפרט כאינדיבידואל. זה אחר לאיזה מדרגה, קומת חיים אחרת לחלוטין, ועוד נדבר על זה בעריכות פה. ליאור, רצית משהו?
כן, אני יכול
להסביר את
הציור הזה,
של
הגוי. הבנתי שישראל
יונתי
מהכלל שכנסת ישראל,
שהכל
מגיע משם,
נכון, אצל הגוי יש קשר ישיר בין הבורא לבין הנבראים. אז כמו שאומר נועם, זה נראה יותר טוב, זה קשר ישיר עם אלוהים, אבל זה במדרגה מאוד נחותה, לכן זה בחינת שבע מצוות לנוח, מול ישראל שזה תרג מצוות. לכן אצל הגויים זה מעין נשמה. אצל ישראל זה נשמה. אצל הגויים זה קדושת היחיד, אצל ישראל זה קדושת הציבור. זה מדרגות אחרות לגמרי.
אז יהודי לא יכול להתנתק.
יהודי לא יכול להתנתק מכלל ישראל, אתה עכשיו שואל שאלה יפה. אתה כבר מעביר אותנו לעם ישראל. כלומר, ישראל אף על פי שחטא ישראל. כי תמיד הוא מחובר לכלל. אבל כבר הגענו עכשיו לעם ישראל. אנחנו עכשיו מדברים בכנסת ישראל.
איך נשמה... יחידית בישראל.
אין נשמה יחידית בישראל. ככל שהאדם הוא יותר נשמתי, הוא יותר כללי. הוא לא מתנתק, הוא כללי. רק השאלה, זה נכון שבכנסת ישראל אנחנו כלל ישראל, אבל בבחירה בעם ישראל אנחנו צריכים לחשוף את זה. לא יכול להיות שבעם ישראל אני אחיה חיים אינדיבידואליים, מבחינה רוחנית או חומרית.
אז אמרנו שיש מקרים שכן.
אתה בעם ישראל עכשיו?
לא,
בכנסת ישראל אין מקרים. אין מקרים פרטי, אין פרט בכנסת ישראל. כל אחד מהפרטים יונק את מקורו מהכלל. אם כן, לפני שאני פרטי, אני כללי.
אתה מחזיר את
השאלה ששאלתי כבר, על כרת שהרב אמר שנדבר... אז אמרנו שנדבר בעם ישראל. אז אתה כל מה סוחב אותי לשם, אז עוד לא הגענו לשם.
אז זה לא...
עוד מעט, עוד...
אבל אם חסר בעם ישראל, חסר גם בכנסת?
עוד מעט. אתה המושך לעם ישראל. אנחנו עכשיו בכנסת ישראל.
זאת אומרת, לא יכול להיות חסר.
אנחנו עכשיו בכנסת ישראל. בסדר, בבקשה, עמיתי.
בהמשך לשאלה של ליאור. אמרנו עכשיו, אם יעלה על הדעת להינתק ממש, צריך הוא לנתק את השנתון למקור חיותיו.
אנחנו בכנסת ישראל.
נכון.
אתה עכשיו רוצה לשאול סירוב פקודה?
לא.
אוקיי. לא, לא, שיהיה ברור. אנחנו עכשיו בכנסת ישראל. כשנגיע לעם ישראל, נפגיז עם כל הקושיות.
בסדר, זה לא השאלה שלי. אני רוצה לשאול מהכיוון ההפוך.
בבקשה.
בן אדם הפרט, הגוי, שרוצה להיכנס לתוך כלל ישראל. שוב.
אז למדנו את זה כבר.
נכון, אמרנו שיש את הפוטנציאל שזה...
כלומר, הוא שייך לכלל ישראל בעולם הנשמות, מה שנקרא מזלי הוא אוהבי.
זאת אומרת, אז איפה הנשמות נמצאת בציור?
אז יש, אתה אומר, עוד ציור שלישי. פוטנציאל, כלומר, בפועל ציור צד ימין, פוטנציאל ציור צד שמאל. זה מה שאתה אומר. בסדר. אוקיי, אז חסר עוד ציור אחד. אני חושב שלא צריך לקום לצייר את זה. דני, כן.
אם כנסת ישראל...